רבי מנסה לעשות פשרות וכל מה שצריך, ויום לפני ההתכנסות הוועידה, כי כולם הבינו שצריך למנוע אותה, וההסתדרות הרגישה על הסוס, חזקה וכדומה, ורבין, שהייתי קרוב לו, ורבין אמר לו, תגיד, עזוב אותי עם הבריאות שלך. אנחנו באוסלו, אנחנו בתהליך אוסלו, זה הכי חשוב. אתה גם זה שלך הכי חשוב. אני כבר לא הייתי בממשלה, הייתי אז יושב ראש הסתדרות. תתפשר. אני בדילמה. ואני מתפשר. ואיך אני אומר? יכביד אלוהים לב אברפלד. כי אם הם היו מסכימים לפשרה, כן. היו מכסחים אותי בצדק. כי זה באמת הייתה פשרה נוראית. אבל אמרתי מול רבין, ובאמת היה חשוב, אמר, הם יחרגו אותי, ואין להם עיני, מה שהוא חשב עליהם זה יותר גרוע ממני. ואז הם לא מסכימים לשום פשרה. מה הם הסכימו? שאני אמשוך את החוק, ושהם ימשיכו לגבות.
זה היה דבר. כן. אחלה פשרה.
וואו.
כן, זה היה פשרה. ואז נסות, אמרו, מה שאתה רוצה וזה, אתה רוצה, נתייחס לך יפה, ניתן כן, אבל אתה לא גובה. המדינה לא גובה.
הדור הזה של 73, הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48.
אנחנו נחזיר את הבנים מלבנון.
על הפרק הכרעה קשה, זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו.
האם רצינו את השלטון? שאנחנו נוכל לחלק ג'ובים.
התהליכים הדמוגרפיים יצרו סדר ישראלי חדש.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו.
טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מאזינים, מאזינות, צופים, צופות, לפרק החדש של הפודקאסט של תנועת עלינו, והיום אנחנו בפורמט חדש עם אורח מאוד מאוד מעניין, חיים רמון, שהביוגרפיה שלו מדברת בעד עצמה, חבר כנסת, שר, אבל בגדול, חיים הסכים לבוא לפה כדי לדבר איתנו על מהלך שהוא לב-ליבת הטיעונים שלנו בתנועה. כמו שאתם יודעים, אנחנו מאמינים שבעצם הנקודה בזמן הזאת היא לא להתעסק ב-80% ש-80% מסכימים אליהם. לא בטוח שבכלל הדבר הזה קיים, אלא לייצר מהלכים רדיקליים, כדי שאלה בעצם יניעו את המשק, שיניעו את החברה הישראלית 30 שנה קדימה. המהלכים האלה רעיוניים ביסוד שלהם, והם מחייבים עשייה שהיא בתכלית של העשייה של ריב. היא לא עשייה שמגיעה באחדות, והיא גם לא בהכרח עשייה שמגיעה מאיזושהי ממשלת אחדות או קואליציה רחבה. אחד המקרים שאנחנו מתעסקים בהם המון בחוגי הבית, בדיונים עם הציבור, זה המהלך הגדול של, בוא נאמר, תחילת שנות ה-90, שהגיע לקצה ב-94, והוא הבריאה מחדש של מערכת הבריאות. ההנאה, המעמד הכמעט מובן מאליו שיש היום למערכת הבריאות בחיים של מעמד הביניים הישראלי, שלא חוסך כסף לבריאות, שלא עסוק בשאלה המהותית הקיומית, אם אני אקבל את מה שאני צריך או לא אקבל, היא במידה רבה קשורה בנכונות שלך, של המערכת של הממשלה של רבין, לבוא ולהתעמת עם המערכת שהביאה לריקבון הזה, ואחת ולתמיד לעשות את המהפך הזה. מה שרצינו לעשות היום זה בעצם לנהל את השיחה סביב כמה צירים. קודם כל, אני חושב השאלת המפתח, איך בכלל הדמויות המרכזיות בסיפור הזה, שנות ה-90, כשאנחנו מדברים על מצב ש10% מהישראלים בכלל בלי ביטוח בריאות, שכדי לקבל נגישות לקופת חולים כללית, שהייתה 3/4 מהשוק, היית צריך להיות חבר הסתדרות, איך מגיעים לנקודה שיש את הטנע הפוליטי, להתחיל לגעת בנושא הזה וללכת איתו עד הסוף, זה היה מאוד מאוד קשה, שאם זה נתחיל, מי היו הדמויות המרכזיות? תן לנו רגע את הרקע, שבו אתה בכלל מסכים לקחת על עצמך להיות שר הבריאות בנסיבות כאלה, כשאתה יודע שאתה רוצה לריב את הריב הזה, אתה לא בא להיות עוד שר בריאות שבא והולך.
תודה רבה שהזמנתם אותי ונתתם לי את ההזדמנות לדבר על האירוע הזה. אני רוצה להקדים. הקדמה אחת, כשמדברים כולם על אחדות, מדברים על קידוש הסטטוס קוו. זאת אומרת, כאשר יש מישהו שרוצה לשנות, ויש מישהו שרוצה את הסטטוס קוו, ואתה הולך לאחדות, אלה שרוצים לשנות, נכנעים בפני האידיאולוגיה של הסטטוס קוו. זה הדבר המרכזי בכל האירועים.
אגב, רק מילה על זה לפני, הטיעון שעומד ביסוד של ההקמה של התנועה, זה שלסטטוס קוו יש מחיר כרגע. בסדר, זאת אומרת, הסטטוס קוו לא...
תמיד לסטטוס קוו יש מחיר.
בדיוק, בדיוק.
ולכן כשאני באתי לעשות את מה שרציתי, לחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אני הבטחתי את זה במערכת הבחירות, ללא סמכות וללא אישור. למעשה זה סמכות, קיבלתי את האישור של רבין, אבל ודאי זה לא עבר את מוסדות המפלגה, ודאי לא את ההסתדרות, וכשאני הופעתי בתשדיר שירות ואמרתי, ממשלת רבין, תשים קץ על הפנקס האדום, לא יהיה יותר פנקס אדום, כולם יהיו שווים. זה היה...
באיזה שלב ידעת שזה האירוע? זאת אומרת, זה היה בקמפיין בחירות, אתה אומר, באיזה שלב אתה אמרת, זה הולך להיות הריב שאני הולך להריב.
כבר שנים, אני התחלתי לפעול נגד ההסתדרות הישנה, המסואבת, המושחתת, שבית משפט קבע שזה הארגון מושחת ומשחית לכל הנוסטלגיה. זה בערך כמו שיש בברית המועצות, ברוסיה היום, נוסטלגיה לאיזו מפלגה קומוניסטית של מישהו שהייתה נפלאה. אני עשיתי את השינוי, התחלתי בשינוי הגדול, הוא לא היה לאומי, הוא היה מפלגתי. פעם, כדי להיות חבר מפלגת העבודה עד 1990, היית חייב להיות חבר הסתדרות. ואני זה שהופעתי, נאבקתי ושיניתי את זה, ואז כל אחד יכול להיות חבר מפלגה, בלי להיות חבר הסתדרות. הסתדרות לפתה את מפלגת העבודה בצורה שלא אפשרה לה להישאר בשלטון למעשה. והציבור רחב שנה את מפלגת העבודה דרך ההסתדרות, שנים רבות. ואני מערכת הבחיר, ואז היה הרעיון, אני דיברתי על זה עוד לפני, של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כולם שילמו מהשפתיים, כן? בטח צריך, אבל, צריך, אבל, צריך לשנות, אבל לא לשנות. וזה היה המצב, ובמערכת הבחירות, זה היה פעם ראשונה, ב-92, שהעניין ההסתדרותי שיחק תפקיד פחות נגטיבי כלפי מפלגת העבודה, היה רבין בצד החיובי, זה היה בצד השני, ושאני באתי ואמרתי את זה, זה סייע לנו לנצח, גם כן בדוחק, שלא יחשבו, ניצחנו 61 בנס, גם כן בקולות הפסדנו, צריך לזכור, רבין הפסדנו, רק בגלל שהימין היה מפוצל במפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, אנחנו ניצחנו במנדטים, בקולות הפסדנו.
כן. שזה נקודה חשובה, נגיע לאחר כך, בעצם הלכתם למהלך הזה, לא מתוך ממשלת אחדות ולא מתוך ממשלה רחבה, כי יש איזו תזה שאנחנו חושבים שהיא תזה שגויה ואין לה אחיזה במציאות, ששינויים גדולים עושים בממשלות גדולות, דווקא להפך, השינוי של הסטטוס קוו מגיע מתוך זה, שהמכנה המשותף גבוה, ומספר המנדטים יכול להיות יחסית מצומצם.
בהחלט, אתה... שינויים גדולים עושים על ידי אנשים נחושים שמוכנים לקחת סיכונים פוליטיים, בין אם זה ממשלה גדולה ובין אם זה ממשלה קטנה. זה המצב, כי ממשלה גדולה, כשאתה עושה שינוי רדיקלי, היא נהיית קטנה.
כי חלק נושרים. בלי קשר לשינוי.
בלי קשר לשינוי, כי חלק נושרים. כי חלק נגד השינוי, אז הם נושרים. אתה יכול להתחיל בגדולה, אבל אתה גומר בקטנה.
תגיד, אגב, יכול להיות שזה שאמרת את זה מערכת הבחירות, וזה עבר, זה כי לא התייחסו לזה ברצינות, כמו הנה עוד אחד שאומר, וזה יכול, כאילו...
כמה זה היה מרכזי בקמפיין לצורך העניין?
זה היה ב... רק אני דיברתי
הבנתי,
על זה.
זה לא היה ליבת.
זה לא היה, רבין לא עסק בזה.
אם רבין לא היה עושה את זה, זה לא היה כאילו הבטחת בחירות שהוא חזר בו.
לא,
זה היה הבטחת בחירות. אז מדהים איך זה היה?
זה היה הבטחת בחירות שאני חזרתי בה, ואני אמרתי, אם לא יעשו את זה, אני אתפטר, ואכן
אתפטר.
עשיתי את זה. אבל בואו נעשה דבר. אתה צריך להבין, אוקיי, אני בא, ונזכר איך רבין חילק את התיקים, אני הייתי אז קרוב לרבין, ורבין בא וקורא לי אליו הביתה בשבת, אומר, חיים, זה מה שאני הולך לעשות בתיקים, הערתי על תיק זה אחר, ואמר, מה אתה רוצה? תבין, הייתי בפוזיציה, שואלים אותי, לא אם אני אהיה, אלא מה אתה רוצה? ואני אומר לו, תיק בריאות. רבין מסתכל עליי באיזה מבט בשביל, תיק בריאות, ולמה לך? אתה יכול... אם הייתי מבקש תיק אוצר, אני מניח שגם זה היה בחשבון. אבל אני אומר לו, תיק בריאות. אז הוא אומר לי, למה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לעשות את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה הכי חשוב, אני רוצה את זה לעשות, עם כל הסיכונים שיש בכך, רבין היה כמובן כולו בעד, שזה לא יהיו הבנות, וכך נהייתי שר בריאות, והדבר הראשון שעשיתי, זה התחלתי לטפל בעניין, ובניגוד לשר המשפטים יריב לוין, שלצערי לא היה לו מושג איך עושים רפורמה, אני חצי שנה, הייתי מזמין אליי את כל ארגוני הבריאות, ועד הרופאים, וועד החיות, וועד עובדי מינהל והמשק, איזה 20 משהו כזה, ומשעה הייתי מזמין אותם לשעה 10-11, עד 2-3 בלילה, הייתי מסביר להם למה זה טוב להם. כי אני למדתי שברפורמה, אחד המכשולים הכי גדולים, שכל מי שניסה לעשות רפורמה, זה היה ארגוני העובדים. בצדק, ארגוני העובדים לא מרוויחים הרבה כסף, אבל את מה שיש להם הם רוצים בטוח. ואני לא אלאה אתכם, כי זה פחות חשוב, הגעתי להבנה, כל ארגוני העובדים, כי שכנעתי אותם שהם לא ייפגעו, זה בטוח, ואולי ירוויחו. אז זה היה השלב הראשון. במקביל, אני הבאתי את פרופסור שני, להיות מנכ״ל, הייתה לי עוזרת רונית פז, והם שניהם, אמרתי, אתם תתחילו לעבוד על החוק. ואני אעשה את היחסי ציבור. אתם תעזבו, אני אתווכח עם הציבור, עם האנשים, עם המפלגות, וזה מסובך היה מאוד. ולמדתי עוד דבר, שהאויב המרכזי לכל שינוי בחוק, היו
משרד האוצר.
היו החבר'ה של משרד האוצר.
כן.
שהם, את ההסתדרות ידעתי, שאני לא אשכנע, כי זה היה בשבילהם התאבדות, הם לא ידעו, אלא לקחת כסף מכסף שנותן, משלמים לבריאות, והם לוקחים עבור המימון של ההסקנות, ואז אמרתי, אותם אני משאיר בסוף, אבל קודם כל, אני צריך את בייגה שוחד ז"ל, כבעל ברית. אז בייגה אומר לי, אוקיי, אותי שכנעת, אבל יושבים פה אנשים רציניים, ממשרד האוצר, אומרים, אתה מביא אסון על המשק. תמיד זה תרחיש אימה, גם הצבא, גם משהו שלא רוצים, עושים תרחיש אימה. וישבתי, והיו אנשים רציניים, היה פוגל, היה ברודט, היו באמת, ואני יושב אותם ערב מאוד מאוד ארוך. ואז אני אומר להם בסוף, אתם יודעים מה אתם אומרים לי? שלמעשה גם את מערכת החינוך הייתם רוצים שהיא תהיה רק לעניים, והעשירים יממנו בעצמם. אז הם אומרים לי בכנות, אתה צודק. כן. אנחנו לא חושבים שמי שעשיר, המדינה צריכה לממן אותו. אז אמרתי, אוקיי, אז יש לנו ויכוח אידיאולוגי. ומכיוון שאני נבחרתי ולא אתם, אז אני רוצה ליישם את האידיאולוגיה שלי. עד היום אתם יישמתם בלי להיבחר, הכל נכון גם להיום, את האידיאולוגיה שלכם. האידיאולוגיה שלכם היא אידיאולוגיה קפיטליסטית אמריקאית, ושלי היא סוציאל דמוקרטית אירופאית, בגלל זה בכל אירופה יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וארצות הברית היא המדינה הכי נכשלת מבחינת הנגשת שירותי סעד בפרט, בכלל, ושירותי בריאות בפרט, והיא עולה המון כסף, ואז, ובייגה הלך איתי, אם בייגה לא הולך איתי, אני לא מניח שהייתי מצליח, אבל בייגה הלך איתי, ואז אותם חבר'ה מהאוצר באים ואומרים, אנחנו רוצים להופיע בפני הממשלה, עד כאן. ואז אחרי, שנה אחרי שנבחרתי, זה הגיע לממשלה, היה דיונים בממשלה, אחר כך זה הלך לוועדת שרים, לעבודה, זה לקח שנתיים, זה לקח שנה, אחרי שזה אושר בממשלה, גם כן תומכי ההסתדרות, היה ישראל קסר, שהוא היה מזכ"ל ההסתדרות לשעבר, והוא היה שר בממשלה, והוא כמובן...
עוד היה אפשר אז להיות בתפקיד...
לא, הוא כבר לא היה, לא?
אתה הייתה תקופה, היית גם חק וגם יו"ר הסתדרות, לא?
אני הייתי חק ויושב ראש.
הוא היה חק ויו"ר. פעם אפשר היה להיות בסדר תפקיד ציבורי ולהיות חק.
הייתי חק ויו"ר.
כן.
אבל...
מגיע לממשלה.
מגיע לממשלה, אני עובר את הממשלה, עבודת שרים, עושים עבודה רצינית. ואז עובר לכנסת.
כן.
עובר לכנסת לאמיר פרץ. הוא עשיתי אותו, יושב ראש ועדת הבריאות, הוא היה בעל ברית שלי, והוא היה... אנחנו מזמינים את כל העולם.
כן.
במשך שנה יש דיונים סופר רציניים, כל העולם ואשתו שרוצים להופיע מופיעים ומדברים וכדומה. אז ככה, נוטרלו הוועדים, נוטרה לאוצר, להפך, תמיכה, ואז הגיע הצעד של קופות החולים.
כן.
קופות החולים היו 4, כמו היום. כל אחת מהם הייתה נגד. למה הייתה נגד? ההסתדרות ברור. הסתדרות העובדים הלאומית, זה כמו ההסתדרות, קופת חולים לאומית. ואז היו 2 עצמאיות, שלהם, איך הייתי קורא, אתם קאנטרי קלאב של עשירים. הם היו נהנו מכך שהגיעו אליהם שהגיעו להם רק המשפחות העשירות יותר, מעמד הביניים הגבוה. אני אתן דוגמה, קופת, כל מי שהיה חבר הסתדרות, היה חייב להיות גם חבר קופת חולים כללית, אבל השירותים שלה היו על הפנים. אז מה? אז עובדי בנק פועלים, רובם היה, הלכו והיו גם חברים במכבי. כי לא הייתה להם ברירה, שילמו פה ושילמו פה, כי הם רצו שירותים טובים. ובוודאי, שכבה הגבוהה של השכר הגבוה של בנק.
שהיא אגב יותר בריאה גם. אקטוארית יותר נוח לקופה.
צעירים, הרבה יותר צעירים. כל התנאים, אתם עשיתם כאן תקלה בשביל השירים. הייתי צוחק על, שאלתי, פעם שאלתי את מנהל קופת חולים, נו.
מאוחדת.
שאלתי אותו, תגיד לי, איפה ועדת קבלה שלכם? אני מניח שהיא בקומה שביעית בלי מעלית, כי מי שמגיע הוא בריא, ואותו אתם מקבלים. ואמרתי, ואם יש אצלכם מישהו חולה בשפעת, אתם שולחים אותו להחלמה באקפולקו, אני יודע, באיזה, בתאילנד, כי יש לכם המון כסף, הם היו עשירות, היו מבוססות עכשיו, הם קיבלו רק את הבריאים. אם אתה חולה, לא, לא, ואז כל החולים והסקנים התנגזו בעיקר בכללית, קצת בלאומית, ומכבי מאוחדת היו את השמנת, והם היו מאוד מאוד עשירות, כן, היו מאוד עשירות וכדומה, אז כמובן שהם היו נגד, אז גם הם היו נגד.
מעניין.
אבל הם פחות, ההתנגדות שלהם, היה חשוב לדבר איתם, להיות איתם בקשר, ולגייס אותם, בסוף מצאתי פטנט איך לגייס אותם, אבל תכף נגיע לזה, והיה לי מכשול מאוד גדול בתוך הכנסת. למה לא חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי בתקופת הליכוד? הרי הליכוד היה בשלטון, אנחנו היינו מפלגת העבודה הייתה באופוזיציה, הסוד, המפד"ל. הפועל המזרחי. הפועל המזרחי היה תמונת ראי של ההסתדרות בפלגת עבודה, וזה ההסתדרות והמבדל. עכשיו, היה הקסטל, והם, מי שהיה רוצה להיות מהאנשים הדתיים לאומיים, היו באים, הפועל המזרחי, היו באים, שלמים בני חבר להסתדרות הפועל המזרחי, הם היו מקבלים שירותים של הכללית, הם היו, ההסתדרות הפועל המזרח הייתה חותך את הקופון, כמו ההסתדרות הרגילה, היה קסטל, רק שתבינו את מה
היה. היה ניסיון לעשות את זה בליכוד, והמפד"ל עצר אותם, או שפשוט אפילו
לא
ניסו?
לא ניסו, אבל איך שניסו, המפד"ל אמר, לא יקום ולא יהיה, ואנחנו לא מסכימים לזה, ומרחו את זה, אף אחד לא היה, והיה הסתדרות, גם שרי הבריאות היו מההסתדרות, מההסתדרות העובדים הלאומית, שוסטק וכדומה, וגם הם לא היה להם עניין, לאף אחד לא היה עניין, כי כולם, הדבר האחרון שעניין אותם זה החולים, מה שעניין אותם זה לגזור את הקופון של כסף דרך המערכת הזאת,
רגע מילה,
ורק שתבינו מה זה היה, ביום שחוק ביטוח בריאות מלאכתי נכנס לתוקפו, היו 400 עובדים בהסתדרות העובדים של הפועל המזרחי, בקסטל, מה שקראו, באותו יום כולם פותרו. זאת הייתה עוצמה, וככה שולדת גם כן, במבדל היה כל מיני.
תגיד מילה, דווקא בגלל שזה לקח כשנתיים.
כן.
בעצם, אפרופו כמו שאומרים על מלחמה, ככל שהיא לוקחת יותר זמן, אז אפשר להתנגד לה ולשים לה מקלות בגלגלים. בעצם, דיונים מקצועיים, כמו שאתה מתאר, בנייה של הקונצנזוס וכן הלאה, לא קונצנזוס, של הקואליציה, איך לא שמו מקל בדרך? כי כל הזמן חשבו, אוקיי, זה ימות בסוף בקריאה ראשונה, זה ימות כי יש גם אוסלו, זה ימות כי זה
כאילו... התחכום שלי הפוליטי בעניין הזה, היה ליצור מציאות שכל פעם שלה וזה, ובסוף נעצור את זה.
בדיוק, אוקיי.
אבל בסוף זה לא רציני, בסוף נעצור את זה. ואז הם באמת עצרו, תכף אני אגיע לזה, אבל בגדול, הדרך הייתה, ראו שאני משקיע בזה, וזה כאילו מה... עוד שבוע, עוד חודש, ופשוט הייתה, רק הדיונים בוועדת הבריאות של אמיר פרץ, לקחו כמעט שנה.
מדהים.
זאת אומרת, והכל היה, וכל הזמן אני מנסה לנטרל, למשל את קופות החולים, את קופות החולים מאוחדת ולאומית. הם באו אליי ואמרו חיים, אוקיי, אנחנו מבינים שאתה רציני. תן לנו משהו. אמרתי להם, מה אתם רוצים? אמרו לי, אנחנו רוצים שתהיה תחרות על הביטוח המשלים. אני לא אהבתי את הביטוח המשלים, אני טעיתי, הביטוח המשלים זה הצלחה אדירה בעיניי, העובדה שקרוב ל-80% מהציבור הם ביטוח משלים, אבל אני לא רציתי שום דבר שהוא מהסוג של שכבות. שכן, אמרתי, כל מה שצריך צריך להיות בחוק. ואז הם באו אליי ואמרו, תן לנו את זה. אם תתן לנו את זה, אנחנו נרד מההתנגדות. ואמרתי, בסדר, אני אתן לכם את הביטוח המשלים, והם ירדו מההתנגדות. ואז נהיה ביטוח משלים. אתה גם עושה פשרות. עכשיו, עם האוצר, כל הזמן היה לי ריבים עם האוצר שעשית פשרות. למשל, פשרה שאני הכי מצטער עליה, הם אמרו לי, אם אתה הולך להרוג את מדינת ישראל, העלות, הביטוח, התמ"ג, זה יהיה 13% מהתמ"ג.
זה 8.5 היום.
אמרתי להם, איזה שטויות אתם מדברים בזה? לא, יש 8.13, אתה לא יודע איזה אסון הולך להיות. כן. אז גם כן היו פשרות אותם. אחת הפשרות אמרו, די, אתה הורג אותנו. שלושה דברים אנחנו מבקשים לדחות. מכשור, רפואה פסיכיאטרית, והכי גרוע שהתפשרתי, ועל זה אני מצר עד היום, זה הסיעודי.
השאלה שלי, אחלה, דיברנו על בניית הקואליציה והפוליטיקה. החוק עצמו, כן, התוכן הבנייה שלו, אמרת שהבאת את פרופסור שני בשביל לבנות את לכתוב את החוק עצמו, על בסיס מה הוא נכתב, ואמרת, זה היה, דיברנו לפני הפרק, שאמרת, כבר ידעו את זה מראש, אבל בעצם הלכת, בניתם את זה על בסיס איזושהי ועדה מקצועית, שאמרה, זה מה שצריך לעשות, כאילו, מה היה התרכיז שעל בסיס מה בונים אותו?
אני בניתי על זה שאני לא ממציא את הגלגל.
כן, בדיוק.
הרי בישראל, בעיקר באוצר, כל מה ממציאים את הגלגל. אז אני לא חשבתי. אני למדתי בצורה רצינית את מערכות הבריאות באירופה, שזה הדוגמה. והיו שתי דוגמאות בסיסיות.
NHS.
אחת, שהמדינה היא זו שגם מממנת שירותי הבריאות, וגם היא מבצעת, והשנייה, בעיקר הגרמנית, שאתה עושה את זה באמצעות outsourcing למעשה. מה זה היה קופות החולים? outsourcing, זאת אומרת, המדינה גובה את הכסף מכולם, לפי כל מיני קריטריונים חברתיים, ככל שאתה מרוויח יותר, אתה משלם יותר, ומחלקת על פי קריטריונים חברתיים.
הקפיטציה,
מה שקרוי הקפיטציה. זה הדבר, אבל מי שנותן את השירות, זה קופות החולים, והם לא עושות, והם, זה היה הוויכוח הכי גדול שלי, אמרו, אנחנו רוצים קופות חולים, שיש להם, שהם עובדות עבור רווח. אני אמרתי, לא, זה יהיו מלכרים. יהיו מוסדות ללא כוונת רווח, ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה תמורת רווח. אמרו, אז בוא נעשה אחד תמורת רווח. אמרתי לו, אפילו לא רבע תמורת רווח. כולם יהיו מלכרים.
זה מה שיוג'ין קנדל ספר לנו, שהייתה כוונה שיהיה גם שחקן פרטי לגמרי.
לא, אין דבר כזה, לא הסכמתי בשום פנים. רפואה זה עניין ציבורי, כי אם זה רווח אתה בשמיים. אתה
ארצות הברית.
כך גם נראה. וזה היה הוויכוח, ואז אחרי למדתי את זה, אמרתי, מה שמתאים לישראל, זה קופות החולים, כי יש קופות חולים, הן רק לא מנוהלות נכון, אחת בעלות הסתדרות, אחת היא מקבלת מי שהיא רוצה, ורק עשירים.
גם לא מתוחרות, אין בעצם תחרות, אז
אין, לא יודעים אפילו את הסל, אני ביקשתי לדעת, מה הסל הבריאות של קופת חולים כללית, אני שר בריאות, אומרים לו, אתה לא יכול לדעת. אמרתי, אבל אני, סיפרו לי את סודות האטום של מדינת ישראל, אתם לא סומכים, לא, זה משהו מסחרי וזה אין, לא ידעת, לא ידעת מה מגיע לך. אתה יודע, לא ידעת מה מגיע לך כעזרה. זאת אומרת, זה אי אפשר להאמין היום, אבל אי אפשר לדעת מה מגיע לך בכלל. מה סל הבריאות שמגיע לך?
אז האם נכון לומר, בואו רגע נעשה את זה לפני.
אתה רוצה שיכנס לתוכן?
אני חושב שפחות, אני רוצה שנלך דווקא למהלך של הנאום.
בואו, אבל קודם כל, בואו נעשה קצת בתוכן, שנדע מה היה פעם.
אז רק מילה, לפני. בואו תגיד אם אתה מסכים עם האמירה הזאת, שהאירוע הזה שאתה מוביל, בעצם הוא לא אירוע שהמרשם היה החלק הבעייתי, היה מאוד ברור מה צריך לעשות, האתגר היה תן הפוליטי, ונכונות ללכת ללמוד את הנושא ולהגיע לשינוי רדיקלי, זאת אומרת, האתגר בכלל לא היה איך פותרים את זה, לא. איך פותרים היה די ברור.
אין, מסכים, היו דוגמאות איך פותרים.
האם אתה מסכים שזה רלוונטי גם היום? שגם היום יש נושאים מהותיים במציאות הישראלית, שלא כזה מסובך להבין מה צריך לעשות, ודאי, פשוט השאלה אם באים לריב, אם באים לריב ולעשות את המהלכים.
אני אתן לך דוגמה פשוטה, אני אתמצאת את זה, בן גוריון תמצאת את זה ב-37.
כן.
מה הוא אמר? או שתהיה פה מדינה דו-לאומית, עם רוב ערבי על כל ארץ ישראל, או שתהיה מדינת יהודים על חלק מארץ ישראל. זה היה נכון אז, זה נכון היום. מה הימין? הוא מפחד להגיד את זה, כי הוא יודע שלזה אין רוב. גם היום אין רוב. איך הוא אומר? אני רוצה לשלוט ב5 מיליון פלסטינים, להתנחל בכל מקום, ושתהיה פה מדינה דו-לאומית, שהיא מעשה מדינת אפרטהייד. נקודה. זהו. והצד השני צריך להגיד, הוא לא אומר, אנחנו רוצים מדינת יהודים, שבה יהיה רוב יהודי יציב, על חלק מארץ ישראל, איך פותרים בעיות הביטחון, שזה נושא מרכזי, זה צריך לדון בזה וכדומה. אלה נקודות המוצא האידיאולוגיות. זה הריב האמיתי, הוא תמיד היה. עד 2009, על זה היו בחירות בדרך כלל. על זה היו בחירות. מ-2013 למעשה, אין, הבחירות זה רק ביבי, כן ביבי, לא ביבי, אם ביבי, אין, כל והצד הימני, הוא המשיך בדרכו, תראה מה סמוטריץ' עושה, שבוע שעבר, הודיע, מספחים, הם מקימים 22 יישובים, פעם, שמעת איזה ציוץ מגנץ, מלפיד, ודאי לא מליברן שמסכים, ודאי לא מבנט שמסכים, אבל זה בכלל לא חשוב, חשוב, אם ביבי לא יהיה, הכל ייפטר, לא ייפטר, כי מה יבוא? יבוא מישהו שהוא כמו ביבי, אולי הוא יותר נחמד, אולי הוא פחות ישקר, דרך אגב זה לא נכון לגבי בנט, אבל מה זה חשוב? אבל הוא, מה הוא יעשה? הוא ינציח את הסטטוס קוו שתוביל בסוף למדינה דה פקטו דו-לאומית. עכשיו צריך לריב את הריב הזה. אני לא בא ואומר אני צודק 100%, הצד השני, אבל תריבו את זה, העובדה שהצד השני לא אומר את זה. אלא מנסה לחסות את הכל בבעיות ביטחוניות אמיתיות, אבל הוא לא בא ואומר, אני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית, אני רוצה להתנחל בעזה ולשלוט בעזה, הוא לא אומר את זה, הוא מחסה את זה, רובם מחסים את זה, כי הם יודעים שאין לזה רוב, אבל הצד השני לא קיים.
אז בוא נחזור, כי אנחנו חושבים על הנאומים האלו, קח אותנו רגע באמת לפתרון, לתוכן, ולנאום, להתפטרות, קח אותנו בתהליך הזה okay. כמחירים, גם אולי עוד איזה נקודה, אם אתה יכול לשתף בתהליך, כמה קריטי שידעת שאתה הולך למהלך הזה ועוברת שנה ועוד שנה, ורבין איתך ובייגה איתך, זאת אומרת שלא יהיה איזו סיטואציה כזאת שאתה פתאום, אתה יודע, עשית את כל זה וזורקים אותך וגמרת את האירוע.
הייתה סיטואציה.
אז בוא נלך לשם, זה מעניין.
אבל קודם כל קצת לתוכן, כי מה הבעיה? וזה טוב, אני תמיד משווה את זה לכביש. אתה בא, יש ליד השכונה שלך או באזור שלך, כביש שבור, רעוע ונורא והיום. ויום אחד באים וסוללים אותו ונהיה דרך מלך. תוך חודשיים אתה שכחת בכלל שהיה כביש, שהיה דרך אפר.
כן.
ואתה רגיש שכל החיים כאילו נסעת על הכביש הזה, ורק מעטים זוכרים מה היה קודם, יודעים להעריך את הכביש. אז קודם נתחיל בזה, שההגדרה, הפתיחה של חוק ביטוח בריאות מערכתי היא דומה, לא רוצה להשתחצן, להתחלה של הצהרה של המהפכה הצרפתית. לכל אזרח באשר הוא אזרח, יש זכות מובנית מלידה, זה לא לאזרח, לתושב קבע, לתושב, זה חשוב. לתושב, כל תושב קבע בישראל, יש לו זכות לקבל שירותי בריאות מתוקף היותו אזרח, לא מתוקף היותו שהוא משלם. כמו בחינוך, אתה זכאי לשירותי חינוך מתוקף היותך אזרח, נקודה. לא תלוי בשום דבר אחר, אם אתה משלם מס, לא משלם, כלום. זה דבר הבסיסי. ועכשיו אתה משלם למדינה על פי יכולתך, בזמן שאתה בריא, אתה משלם, ככל שאתה יותר עשיר, התקרה מסוימת, אתה משלם יותר, ואתה משלם זה לביטוח הלאומי, ובתוקף, ואתה, כאשר אתה חולה, אתה זכאי לקבל את שירותי הבריאות, כמעט בחינם, אוקיי? אז זה גם היה ריב, אבל אני עוזב ולא רוצה להעלות בפרטים. זה הדבר הכי חשוב. איך אתה מקבל את השירותים? אתה חייב להיות חבר באחת מקופות החולים, שאתה בוחר, שהן לא קשורות לכלום, הן עצמאיות לחלוטין, אין מעליהן שום גורם פוליטי, יש להם דירקטוריונים והכל. וכל קופה חייבת לקבל אותך, גם אם יש לך 4 סרטנים ואתה בן 100. יש פיצוי לקופה וזה, אבל הקופה לא יכולה לסרב. אחר כך היא דנה עם המדינה, איך אני מקבל פיצוי שקיבלתי אדם בן 100 עם 4 סרטנים. אתה חייב. עכשיו, אתה מקבל את שירותים האלה ברגע שאתה עולה לארץ, ואתה מקבל, ואתה אזרח. כלומר, עולה חדש, ולמחרת מקבל את השירותים. מה שבעבר לא היה, לקח להם שנה, שנתיים, מקבלים שירותי, זה היה עלייה גדולה וכל מה שקשור. לכן, אתה כל אחד יכול לשפור איזה קופה, ויכול לעבור איזה קופה שהוא רוצה. ואם היה קם אדם שהלך לישון ב-1994, והיה קם היום, והיה רואה תחרות של קופות חולים על... על הצרכנים, מה שהם קוראים, בכלל, אתה נהיה את הצרכן, אתה לא חבר, אתה צרכן, וצריך לשרת אותך, ואתה, כמה שנים אחרי שהחוק היה, מישהו פוגש אותי, ואומר לי, חיים, אני רוצה להזמין אותך לארוחת צהריים. מה, אני לא מכיר אותך, אדוני. אז הוא אומר, בגללך נהייתי איש עשיר. אני אומר לך, למה? הוא אומר, אני הנגר שעשיתי את כל שירותי השיקום של, קופות, של, של קופות החולים באזור שלנו, ממש התעשרתי, למה? כי נהיה להם כסף לעשות, כי הם רצו למשוך את, ה, את, את הציבור אליהם, ואתה רואה קמפיינים, לאיפה מוצאים יותר מדי קמפיין, כסף, ובחוק יש הגבלות על כמה יכול להיות הקמפיין. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות חבר באיזה קופה. והדבר הכי משמעותי שזה היה ריב גדול, זה מה אתה זכאי לקבל. מה כולל הזכויות שלך, תיק שירותי הבריאות. מה, עכשיו, שירותי הבריאות, הם באו, אמרו, מה המדינה תעשה ככה, והיא תפגע בשירותי הבריאות כל שנה, תקצץ. אז אמרתי, אני הולך לעשות דבר יוצא דופן. היום, כל סל הבריאות, הוא בחוק של הכנסת, הוא נספח. עכשיו, נהיה בעיה. נהיתה בעיה. למה נהיתה בעיה? כי יש שירותי בריאות שפק תוקפם. על תרופה פק תוקף וכדומה. מאוד קשה למחוק אותה, כן. בגלל שזה תלוי בכנסת, כן. ואז כן. תמיד יש איזה פופוליסט, שואל מה פתאום למחוק, ומה פתאום... כן, כן, אבל הסל ידוע לכולם, ויש סל תרופות. עם כל הוויכוחים וכדומה, סל תרופות מהכי טובים בעולם. כלומר, אנחנו, בגלל החוק, אלה הדברים היסודיים שבאו, ושינו את המצב מקצה אל קצה.
כן, אנחנו קוראים לזה מובן מאליו. זאת אומרת, היום, כן, אתה, מובן לנו מאליו שהדברים לא, האלה
עכשיו,
נמצאים.
עכשיו צריך להבין מה קורה, איך נבחרת מערכת בריאות, בנגישות של אנשים ברמה כלכלית נמוכה ובינונית. ונכון, אתה יכול להגיד, אני גם אגיד למה זה קרה, שלוקח זמן יותר טוב, אבל אם אתה בבעיה אמיתית, אתה מקבל רמת שירותי בריאות מהכי טובים בעולם.
ביחס לכמה שאתה מוציא, זה בכלל חסר,
בלי שום, אין בלי שום פרופורציות. וזה הדבר, ואני לפעמים נקלע, ואני רואה איזה אנשים, מדלת העם, מקבלים שירותי בריאות, שבארצות הברית עולים מיליונים. כי זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, מה קרה? למה המערכת הבריאות נהייתה במצוקה? כי אני, זה היה הריב הכי גדול עם האוצר, שאחרי זה הם ניצחו אותי. לא ניצחו אותי שלא הייתי שר. מה היה הדבר הכי משמעותי? אמרתי, הכסף שהולך לבריאות, זה מערכת סגורה, לא נוגעים בה. אני בביטוח לאומי, זה ענף, ענף הבריאות, והוא מיועד רק לבריאות. ואז היה השכיר שילם, האדם שילם, והמעביד שילם, מה שהיה קוראים מס מקביל. וביחד, הכל הלך מהתבוד. והאוצר אמר, מה אתה מדבר? מה זה? זה מס יהודי. אנחנו אמרתי, מה זה? כל הביטוח הלאומי זה מס יהודי. יש ענף מילואים, זה מס יהודי. ואם תהיה מלחמה ונצטרך כסף משם, אמרתי, אני מניח שהכנסת תעשה באופן חד פעמי, תאפשר לכם ללוות משם. אבל אתם לא רוצים, אתם רוצים לשלוט. והם לא הצליחו. ואחרי בממשלת נתניהו הראשונה, עם שר האוצר מרידור, הם עשו את הנזק הכי גדול למערכת, כי הם ביטלו את המס המקביל של המעבידים, ולמעשה גזלו, אם נקרא את זה מספרים, אם היום היה החוק במקור, היה עוד 2 מיליארד למערכת הבריאות, כל הבעיות לא נפטרות. אני במשך שנים שהייתי, אבל לא יצר בריאות, ניסיתי ולא הצלחתי, וזה היה הדבר הכי חשוב למערכת, שבוטל אחרי זה הם ביטלו, הם דחו כמובן את הסיעודי, והדבר השלישי שהם עשו נזק, הם הטילו תשלומים, לא דרמטיים, אבל הטילו יותר מדי תשלומים לטעמי, על כשאתה חולה, ההשתתפות העצמית, שהיא לא גבוהה, אבל עדיין בעייתית, הצלחתי לדחות את זה כמה שנים, אבל ב-98 הם הצליחו להעביר את זה, זה היה ממשלת נתניהו הראשונה, עם מרידור, ואיך מרידור אומר לי, ביבי אברהם אמר לי, מה זה הסוציאליזם הזה? אמרת לו, אני יודע, אתה רוצה אמריקה פה, שרק עשירים יהיה להם בריאות, ולמרידור אמר, מה זה מס יהודי? מרידור היה עושה דברם של הפקידים, כרגיל, והוא אמרתי לו, אתה לא מבין, זה בריאות, אי אפשר לקחת משם כסף, זה הכל מערך סגור, וככל שיש שם יותר כסף, הבריאות של בני האדם, שזה החיים של בני האדם, יהיו יותר טובים. אבל...
אז בוא נגיע ליום הזה שאתה מגיע לוועידת מפלגת העבודה.
אז אני לפני כן, אני בא, אני גומר, החוק נגמר, אמיר פרץ גומר את החוק, צריך להעלות אותו לקריאה שנייה ושלישית, ואז ההסתדרות מבינים שזה לא צחוק, הולך, הדבר הנורא הולך
לקרות. הפריץ לא הולך למות, הפריץ לא הולך למות.
מבחינתם הולך לקרות דבר היום ונורא. הדבר היום ונורא הוא שהחוק עומד לעבור. ואז הם עושים דבר שלא היה מעולם. אומרים, אני חושב שמעולם לא הביאו לאישור מוסד מפלגתי של מפאי, החלטה של ממשלה של מפאי.
מטורף. זה כמו התנתקות עם הליכוד.
בערך דומה. ואז הם באו ואומרים, אנחנו רוצים לעשות, לקבל, לאשר את זה במוסד מפלגתי, בוועידה, לא לשכה. כשאתם פחדו שבלשכה אני עוד אצליח לעשות משהו, אז עשו בוועידה ששם הם שלטו, שטרון גדול, וכולם פחדו מהם, כי בפריימריס הם היו, היה להם משקל רב, ואז הם באים ואומרים את זה. ורבי מנסה לעשות פשרות וכל מה שצריך, ויום לפני ההתכנסות הוועידה, כי כולם הבינו שצריך למנוע אותה, וההסתדרות הרגישה על הסוס, חזקה וכדומה, ורבין, שהייתי קרוב לו, ורבין אמר לו, תגיד, עזוב אותי עם הבריאות שלך. אנחנו באוסלו, אנחנו בתהליך אוסלו, זה הכי חשוב. אתה גם זה שלך הכי חשוב. אני כבר לא הייתי בממשלה, הייתי אז יושב ראש הסתדרות. תתפשר. אני בדילמה. ואני מתפשר. ואיך אני אומר? יכביד אלוהים לב אברפלד. כי אם הם היו מסכימים לפשרה, היו מקסחים אותי בצדק. כי זה באמת הייתה פשרה נוראית. אבל אמרתי מול רבין, ובאמת היה חשוב, אמר, הם יחרגו אותי, ואין להם עיני, מה שהוא חשב עליהם, זה היה יותר גרוע ממני. ואז הם לא מסכימים לשום פשרה. מה הם הסכימו? שאני אמשוך את החוק, ושהם ימשיכו לגבות.
זה היה דבר.
כן. אחלה פשרה.
וואו.
כן, זה היה פשרה. ואז לעשות מה, אמרו, מה שאתה רוצה וזה, אתה רוצה, נתייחס לך יפה, ניתן כן, אבל אתה לא גובה. המדינה לא גובה.
מדהים.
אפרופו עם המס היום.
לא, זה גם תראה, כמו הבוא החרדי עכשיו, עם הקווים האדומים,
אתה לא גובה.
כן.
טוב. אז...
כשהם מאמינים שהם מחזיקים עליך מנוף בוועידה, כי שהם ינצחו בוועידה.
שהם ינצחו, בוודאי שהם ינצחו בוועידה. גם לי לא היה ספק שהם ינצחו בוועידה. גם לאף אחד לא היה ספק. ורבין רואה שאני בסדר והם לא, והם לא מוכנים לכלום. ואני מוכן לפשרות מרחיקות לכת. חצי גבייה, רבע גבייה, זאת אומרת שלא הכל הם יגבו, אני 50% תגבי המדינה, 50% הם ישקול שום דבר. לא, היו פתוחים, הרגישו, והם אמרו, קודם נחסל את רמון, אחר כך נחזיק את רבין איפה שנחזיק, והוא יתעסק באוסלו, ואנחנו ננהל את המפלגה. בסדר. ואז ידעתי, אני, יש ישיבת ממשלה באותו יום, הוועידה הייתה בצהריים, או קציפת אחרי צהריים, ובבוקר הייתה ישיבת ממשלה בירושלים, אני לא עולה לירושלים, אני כותב את הנאום, בזה, ואני מגיע לוועידה, ובוועידה אני נועם, ואני בכלל לא נועם להם, אני מקסח את, יושבים כל צמרת המפלגה, ואני מקסח אותם בפנים, הם...
אתה אומר בשמות, בתחילת הנאום אתה ממש קורא להם בשמות. בוא נגיד, לא התחלת בכזה, זה לא היה גבירותיי ורבותיי, התחלת בדציבלים כבר...
והם משתוללים, הם הביאו את כל תנועות הנוער, וכולם משתוללים על זה, ואני בכלל לא רואה אותם. ואני יודע שהכל מצולם ומתוקשר, אנשים אחר כך סיפרו לי שהם ישבו במכוניות, עד שאני אגמור את הנאום, לא יצאו וזה, וסיימתי את הנאום, ברור, הייתה... הצבעה, היה פה אחד כמובן לקבל את עמדת ההסתדרות, ברור,
צועקים לך שם להתפטר.
מה צועקים לי? מה לא צועקים לי? להתפטר זה היו האנשים המתונים. היו כללות הרבה יותר משמעותיות. אתה הורס, אתה מפלגה, בת הזה, ואני עומד מולם, לא סופר, זה משתגעו, באמת, אני לא יודע מאיפה לקחתי את הכוחות האלה, אבל הם משתגעו, ושאני אומר להם בפנים, אתכם מעניין הקופה.
כן, זה מדהים.
לא החולה, ואתכם מעניין את הקרן ולא הפנסיה, וכו' וכו', זה קשה.
ראש הממשלה יצחק רבין, השרה אורה נמיר, השר משה שחל, השר עוזי ברם, השר בייגה שוחט, השר פואד בן אליעזר. כל התשעה האלה הצביעו בעד מה, הם לא ידעו על מה הם עושים, הם חשבו שהם מטומטמים. אם אתם אומרים שזה לא החוק, אתם מבזים ממשלה שלמה. אם היא לא מבינה בחוק ביטוח בריאות, איך היא תבין לעשות שלום? למה אנחנו מכניסים לתוך הקופז, לתוך ההסתדרות, אויבי הסתדרות, אנשים ששונאים את ההסתדרות? למה? בשביל דמי החבר? לוקחים את הכסף מהחולים ומשתמשים בו לצרכים פוליטיים, מנגנוניים, כיתתיים. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב ורוצים להתאבד. ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים.
וזהו, ואני עוזב, ואני מודיע שאני אתפטר.
אפרופו, סתם אנקדוטלית, למה לוויתן? כי יש הרבה...
למה לוויתן? א', אני מאוד אוהב טבע.
אוקיי.
אני רואה סרטי טבע ללא הפסקה, אני מאוד בקיא. יש לי חבר שהייתי איתו בספארי לפני 3 שנים, ועכשיו הוא הלך בלעדיי. אז הוא אמר, זה לא היה אותו דבר, כי לא היה מישהו שיסביר מה קורה יותר מהמדריך. אני מאוד אוהב טבע וחיות וכדומה. וזה היה הדוגמה הכי בולטת, שבה מאז הם לא מפסיקים לעשות את זה. זה לא שזה היה אירוע חד פעמי, ההתאבדות של מפלגת העבודה לא הייתה אירוע חד פעמי. בכל תומת דרכים הם התאבדו. אחד לאחת, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל אחת לאחת התאבדו.
אז נגמרת הוועידה?
נגמרת הוועידה, אני מודיע שאני מתפטר.
כלומר, ממש ידעת שזה אחרי הנאום אתה מתפטר.
כן, כן, לא יודע, אמרתי, אני התחייבתי בפני הבוחרים, לא רבין התחייב, אני התחייבתי, ואמרתי שאם אני לא יחוקק את החוק, אני אתפטר.
מדהים.
ואז אני, למחרת, אני בא בבוקר, לרבין קורא לי לפגישה, אני נכנס לחדרו, ללשכת ראש הממשלה, והוא אומר לי, נכנסת לי, ככה, ואפילו נוגע, רבין לא היה איש שנוגע, אבל הוא נוגע ומחייך, הוא ידע שאני, ואז הוא אומר, חיים, אל תתפטר, אתה השתגעת, תהיה שר פנים, אתה יודע את המשקל שיש לך, אני הייתי אולי השר הכי קרוב לרבין, ואני הייתי היחיד שידע בעקיפין על אוסלו, לפני הרבה אחרים. והוא שמח עליי מאוד, אני הייתי השר המקשר בכנסת, אני אפילו פעם אחת שרבין התחיל להתערב לי בעבודה, אז אני לא יושב שאלה, אני מבקש שלא תתערב במה שאני עושה, בפומבי, ואחר כך מקשתי ממנו סליחה, זה היה לא נעים, כולם ראו ושמעו. ואומר, חיים, אל תתפטר, אתה יודע את המשקל שלך, אל תעשה את זה. אמרתי לו, יצחק, אני התחייבתי, תראה, מה יגידו עליי? שנאחזתי בכיסא? אומר, לא, אתה לא התחייבת להתפטר מהממשלה. אמרתי, אז אני לא משחק בכללים, אני מתפטר.
וואו.
והתפטרתי. בוא נגיד, בדיעבד זה נכון, אבל באותו רגע זה בכלל לא היה מעלה, יכולתי להגיד, הנה, עזבתי את הבריאות, זה לא מעניין אותי, הרסתם אותי. התפטרתי, ולמעשה הם ניצחו. זה לא, הם ניצחו. הם סיכלו את החוק. אני אחר כך הסתובבתי בכנסת, אני זוכר, באו אליי אנשים מהרבה סיעות, חיים, לא חרם. אתה במסלול של ראש ממשלה, מה עשית? הסתובבתי, איך אתה מסתובב בכנסת, עלוב. לא, באמת. ונכון, ולמזלי, בלי שום תכנון, היה בחירות להסתדרות. אם הבחירות להסתדרות היו עוד שנה, אני צריך...
כלומר, כשהתפטרת, לא ידעת שאתה הולך לרוץ ל...
לא, מה פתאום.
קודם התפטרת בהיבט של לקחת אחריות ודי וזה, ואחר כך הקונסטלציה בנתה את עצמה.
ואז בא מישהו ואמר, עשיתי סקר, רן כהן, ממרץ, ועשיתי סקר על תפקיד מזכ"ל ההסתדרות, ואתה מוביל בגדול.
וואו.
אמרתי לו, דן, תסוף אותי, מה, אני אתחיל לעסק? זה לא, אני עוסק בבריאות, אני לא עוסק בוועדי עובדים. אמרתי, חיים, תחשוב על זה. ואז לאט לאט אמרתי, ואני מוכרח להגיד שאני יודע, כולנו בני אדם, אמרתי, אני אראה להם. אני אראה להם. זה התחיל, אני מוכרח, תראה, אני יודע שתמיד אנשים רואים אידיאולוגי, תמיד יש בך גם דברים שנוגעים למבנה האישיות, ואם יש לי דבר, אני יכול להסתכל על האישיות שלי, ואני יכול להסביר דברים גם במובן הזה. אמרתי, אני אראה להם. אני אראה להם. אני יפיל אותם מהיסוד. זה נראה, אנשים לא האמינו שכלל יש סיכוי להפיל אותם. ותוך, מהרגע שהחלטתי, עד הרגע שזה קרה, זה היה 3 חודשים. הבחירות, אני התחלתי, החלטתי בפברואר, משהו כזה, וגם פה, בניתי את הברית עם מרץ, בניתי את הברית עם שס, במבנה הארגוני, ציבורית הייתי חזק, ואז זכיתי בבחירות כמעט 50%.
אני זוכר את זה בתור ילד, דרך אגב, אתה יודע, זה היה ביג דיל.
כן.
כן.
היה, זה כמו היה להפיל באופן דמוקרטי את המפלגה הקומוניסטית ברוסיה. זה היה אותו דבר.
שבמצע אתה אומר, אני הולך לעשות פה רפורמות רציניות, או שאתה מחוץ לבריאות, כי הרי עשיתם דברים יותר מהמאותי, מה הבריאות
שם. אני עברתי גם קודם, חברת העובדים, בספורט, בהכל.
אז איך אתה מסביר שבבחירות, כשאתה, אני יכול להבין איך אתה עשר בריאות, אתה מתנגש, אבל לרוץ בבחירות, שאתה אומר לגוף שאתה רוצה לנהל, שאתה הולך, לא רוצה לפרק, זה לא בדיוק לפרק, שאתה הולך להתאים אותו בצורה עד
כדי... שאני הולך להציל אותו, הוא היה גוף פושט רגל.
זאת אומרת,
שאני באתי להסתדרות, הכסף של אז היה גירעון של 3 מיליארד, היה שבוע למשכורות. אני באתי, היה גוף גמור, מושחת, מסואב, רשב עמדו לדין, הורשעו, אחר כך בחקה, דברים נוראים היו שם. ואני הצלתי את ההסתדרות במובן הזה של... הרפורמות והשינויים, לא נעים לי להגיד, כי זה בני אדם.
תגיד.
אני, מ-4,000 איש, שאני באתי, היו קרוב ל-4,000 עובדים בהסתדרות, ואני בתוך 3-4 חודשים פוטרו 2,000. והיום ההסתדרות היא בריאה, היא עושה יותר דברים מה שעשתה אז, עם פחות מ-1,000 עובדים. והיא הרבה יותר חזקה, והרבה יותר יציבה וכדומה. היה הכל, זה היה נורא והיום, היה תהליך של, ואם לא הייתי מוכה, מחרתי, עשיתי דבר שהוא דרמטי. אני היחיד שמחר את שיקון, מה שנקרא שיקון ובינוי היום, והיה שיקון עובדים, לעובדים. והעובדים מכרו לאריסון, וקיבלו כסף, וההסתדרות קיבלה כסף, ולאט לאט הצלתי, בכל תחום היו מהפכות של ממש בהסתדרות, כי אחרת ההסתדרות הייתה פושטת רגל. אני הגעתי למצב שאין משכורות.
כשהסתכלת על זה כיושב ראש הסתדרות, הבנת למה הם נלחמו בדמי חבר בעצם, כי זה היה revenue stream קבוע, זה הדבר היחיד ש...
א', הם לא עסקו בארגון עובדים. ההסתדרות סיפרו סיפורים שבישראל אחוז העובדים המאורגנים הוא כ-70-80%. אז אני מסתכלתי, גם ברוסיה, בברית המועצות זה 95%. לדעתי בצפון קוריאה היום זה 100%. עובדים מאורגנים, מה זה עובד מאורגן? עובד מאורגן זה שאתה עובד בהסכם עבודה קיבוצי. זה נקרא עבודה מאורגנת. כל היתר היו חברי קיבוצים ומושבים וגמלאים וכולי וכולי, וכולם צריכים שלם. זה לא הלך בלי, היו פחות מ500,000 מאורגנים. בכלל העבודה המאורגנת, היו 5, אז כוח העבודה נדמה לי היה כ2 מיליון אז, והיו 5 מיליון תושבים,
בערך
היו
2 מיליון. אנחנו 4, אז כן.
כן, היו 2 מיליון, וב2 מיליון האלה, סך הכל, בהסתדרות היו כ-440, 450 היו מאורגנים בהסתדרות, גם כן רובם המכריע, עובדי מדינה וחרושת ותיקה, והשאר היו מורים שהיו לחוד והעיתונאים. סך הכל העבודה המאורגנת בישראל, לא בהסתדרות, היה 600,000, אז הם סיפרו סיפורים, עבודה שום דבר, לא, ולמה? הם לא עסקו בארגון עובדים. המון, המון, המון אנשים, המון עובדים לא היו מאורגנים, כי הם לא, כי לא היה צריך להתאמץ, היו מקבלים כסף. גם אם לא היית עובד, גם אם לא היית חבר הסתדרות, גם אם לא היית עובד מאורגן, היית חבר להיות חבר הסתדרות בשביל לקבל כסף, לא בשביל לקבל שירותי בריאות. היית צריך לקבל שירותי בריאות, אז היית חבר הסתדרות, היו לוקחים לך שליש. זה מה שקרה, ולכן המציאות הזאת השתנתה בין לילה. היה מחלקה שנקרא לשכת המס. 500 עובדים היו שם. של לשכת המס, שהיום קופה עושה ביטוח הלאומי, לשכת המס.
500 עובדים.
לי יש שאלה, האמת היא מתקשרת להמשך, של למה עזבת, ואז לקראת סיכום. לדעתך, אחרי שעשית את המהלך האגרסיבי, קודם כל, כאילו לפני כן נתת את הנאום, אנשים שעושים מהלכים כאלה, שהם רדיקליים, שהם יוצאים נגד הסטטוס קוו, כמו שדיברנו קודם, הם בהגדרה משאירים אדמה חרוכה, והם צריכים לעזוב? כאילו יש משהו במבנה, שהם עשו את שלהם, וזהו, צריך לפנות את המקום, או שיש איזושהי דינמיקה, שאתה עושה משהו כל כך אגרסיבי, אבל אתה דווקא גם יכול להישאר, כאילו, אתה לא שורף את כל הגשרים.
לא, אם לא היה רצח רבין, אני הייתי נשאר כל הקדנציה, זה לא היה ספק, היה לי, בוא נגיד, היה השנה הראשונה, זה כמו שאתה סולל דרך חדשה. אז קודם כל אתה מפוצץ את הסלעים שהם חוסמים את הדרך. אחר כך יש לך עבודה לבוא ולנקות את מה שנשאר מהפיצוץ הזה. אני למעשה בשנה ומשהו עשיתי בחברת העובדים, במבנה ההסתדרות, באיגוד המקצועי. קודם כל הדבר המרכזי היה לארגן עובדים. שאני בת ההסתדרות, הם לא תאמינו, הייתה מחלקה שהייתה, שטיפלה בעובדי קבלן, בהסתדרות, עובדי קבלן. הייתה מישהי רדיקלית מאוד, אבל היא אחראית על עובדי קבלן, והיה חברת של עובדי קבלן בבעלות ההסתדרות. אתם מבינים? אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה צביעות הייתה שם?
כשאתה נכנס, הדבר הראשון זה לחזור לרפורמת הבריאות גם? או שהיא אחד מה...
לא, זה מיד. זה קרה מיד. החוק היה קיים, ומיד, ותוך... אני חושב, החוק עבר ביוני, משהו כזה, יוני 94, ובאחד בינואר 95, החוק נכנס לתוקפו, וזה נהיה מיד, החוק, זה היה אחד הרגעים הכי מאושרים בחיי הפוליטית, אני יכול להגיד שבאתי, והחוק מגיע לקריאה שנייה ושלישית, ופרט לאחת מהאחדות העבודה כזאת, כולם מצביעים בעד, כל המפלגות, קונצנזוס על חוק, מהסוג הזה.
ובריצה להסתדרות, אתה מקבל גיבוי מרבין ומהמוסדות?
אני מקבל גיבוי רק, גיבוי לא ישיר מרבין, אבל כמובן אני בקשר איתו, רבין לא יכול היה לצאת.
ברור.
לבחורה הוא תמר, אבל בריצה אני לא הייתי צריך כלום, לא...
כן.
ואחרי כן הייתי כמובן בקשר עם רבין וכדומה, והמשכתי להיות אותו בקשר, אני הייתי נפגש איתו כל שבת או כל שבועיים בשבת, היה לנו פגישה קבועה ביום שבת בערב, וגם ככה היה ביום רצחו, אני הייתי האיש האחרון שנפגש איתו, על אמת, זאת אומרת, בשיחה ארוכה של שעה, שעה ומשהו, הכל מפורט בספרי, גם ההסתדרות נגד הרוח, גם זה.
אני אולי ממש לקראת אריזה, יש לי איזה, אולי מחשבה מעניין מה אתה אומר. אני חושב שמהלכים רדיקליים, כמו שאתה אומר, שמאתגרים את הסטטוס קוו, ונתת את זה היום סביב מה שבן גוריון אמר ב-37, וזה צריך להיות הריב היום. אני חושב שמה שאנחנו יכולים בתור ארגון להזדהות מאוד עם האמירה הזאת, זה שצריך לריב, אבל את הריב הנכון. אנחנו לצורך העניין, אני ואתה יכולים לא להסכים על אידיאולוגית, איזה ריב, זאת אומרת, צידי הריב.
כל כך צודק.
ניקח את אוסלו, בתור דוגמה של מהלך רדיקלי, שאפשר לא להסכים על האם הוא הריב הנכון, היה צריך לעשות מהלך רדיקלי בעיניי, גרם להרבה אסונות, אתה לא תסכים, אחלה, אבל אנחנו...
תקרא את פרקי על אוסלו, אז תראה שזה לא נכון, אבל לא חשוב.
לא, אנחנו לא מסכימים, וזה בסדר.
זה בסדר.
כשאתה בא לריב, אתה בהגדרה בא ואומר, זה בסדר שאנשים לא יהיו איתי בצד הנכון.
אני רוצה את הריב האמיתי.
בדיוק, ולכל
ריב... אני למשל, בבחירות האלה, החלום שלי זה לריב איתך, על מה עדיף, לשלוט ב5 מיליון פלסטינים וכולי, או מדינת יהודים עם הסיכונים פה והסיכונים שם. אבל זה הריב האמיתי. את גורלה של מדינת ישראל.
תן לנו לסיום, שים את הנושא המדיני בצד, זה אחד הריבים, אבל אנחנו מדברים על חוזה חברתי חדש, ניו דיל ישראלי, שיש בו תחבורה, יש בו תשתיות, יש בו חינוך, יש בו ביטחון וביטחון אישי, שארבעתם הם ברמה של המובן מאליו של מערכת הבריאות. זה הדרישה. אנחנו מזהים פה 4 נאומי לוויתנים, בסדר? שים בצד רק את הנאום של האזור המדיני, זה ברור. אם היית צריך לבחור אחד, סביב תשתיות, תחבורה, יש לך איזה מקום שאומר, גם פה אני רואה מאוד ברור מה צריך לעשות?
בוא נגיד, אני הולך לאכזב אותך.
אוקיי.
בן גור, הריב, את הריב עושים ומתמקדים בדבר הכי חשוב.
יפה, אוקיי.
אין כזה דבר שאתה יכול להרים ארבעה דגלים.
אוקיי.
בלתי אפשרי.
אוקיי.
אני, אם יש לכם סבלנות, ז'בוטינסקי תמצאת את זה הכי יפה.
אוקיי.
1933, נדמה לי, וביחסים טובים בן גוריון, מנסים להגיע להסכמה בין הרוויזיוניסטים לבין מפלגות הפועלים, כמובן שאחדות העבודה מפה מטרפדים, אבל הוא כותב לו מכתב, הוא אומר לו, אדוני בן גוריון, אני בדרכי לוורשה, מלונדון לוורשה, אין לי זמן לכתוב מכתב ארוך, אז אני אכתוב מכתב קצר, 20 עמוד כמובן, הקצר היה 20, הארוך היה 100, כי זה היה אלבון כמעט שאני כותב מכתב כזה קצר. הוא אומר, תשמע בן גוריון, אתה יודע שאני לא סוציאליסט, אבל בשביל שתקום מדינה יהודית, אני מוכן שיהיה במשטר סוציאליסטי. אבל יותר גרוע מזה, אני מאוד לא דתי, אבל אם בשביל מדינה יהודית, אני מוכן שתהיה מדינה דתית, ואני אוכל גפילטה פיש כל היום, אבל שתקום מדינה יהודית. אחר כך אני אומר, יש דבר יותר גרוע. אני מוכן שהמדינה הזאת ידברו ביידיש ולא עברית. הוא היה אחרי אליעזר בן יהודה, קצת במרחק, הוא היה ממחיי השפה. שידברו ביידיש. העיקר שתהיה מדינה.
כן.
ואת בני אני אצווה שילחם בכל כוחו לשנות את זה, אבל בתוך מדינה. זה המיקוד. ובן גוריון היה העיקר מדינה, כתב על זה תום סגב
ספר שלה. תום סגב, מדינה בכל מחיר,
ספר אדיר. היה מוכן, מדינה בכל מחיר.
100%.
עם פשרות כאלה ופשרות אחרים ועם הדתיים והכל. העיקר שתהיה מדינה. ומה, איזה פשרות נוראיות. גם על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוא היה מופיע בפני מפאי ואומר, זה הדבר הכי חשוב לעשות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה אצלי בספר, התזות שלו והכל. אבל הם אמרו לו, עד כאן, אתה לא, על זה, אתה מספיק ערבת איתנו, על זה, הוא חיסל את, את זרם פועלים בחינוך, ונתן למבדל את הזרם הדתי, ונתן למבדל את המועצות דתיות, שזה היה פשוט לשלם כסף למפלגה, העיקר שהם יהיו איתו והתמחו, העיקר מדינה. וביבי אותו דבר, לא מבינים את ביבי, זזלים בו, ביבי אומר, אני מוכן לשלם כל מחיר, העיקר שאני, אומרים, אני אהיה בשלטון. נכון, כדי להיות בשלטון, כדי ליצור את ארץ ישראל השלמה. דה פקטו. הוא המספח הגדול דה פקטו של השטחים. היום מוס מודריץ' מוסיף על זה, כי זה מה שהוא רוצה. הזיזול הזה בביבי, אין לו אידיאולוגיה, יש לו, הוא מ-2009 למד את זה, ורק סיפח את השטחים, אם יש לכם עוד מה, הוא הכפיל, את מספר ה... תושבים מעבר לגושים, כשאנחנו סיימנו ב-2009, אני עשיתי תוכנית פינוי מרצון של מעבר לגושים,
פינוי רצון,
פינוי מרצון, לא, מרצון, לא, האמת מרצון, לא נוגעים בכלום.
אני אומר, זה מזכיר משהו.
לא, פה באמת מרצון, לא נוגעים, ומי שמתרצה מקבל הרבה כסף, הוא לא מגורה, רק אני, והוא הכפיל את זה כדי למנוע את ההפרדה הזאת, כדי להמשיך ולספח את השטחים, והוא הצליח, באידיאולוגיה שלו ניצחה, כי אין מולו כלום, ריק, חדלי אישים. אומר, ברגע שאתה לא ממוקד, אתה מפסיד. ואז אתה צריך לבחור את הדבר הכי שמשפיע על עתידה של מדינת ישראל. ואני חי בתחושה שאין לנו זמן, שזה לא תלוי רק בנו, שיום יבוא, והוא לא רחוק, שאבו מאזן לא יהיה, והפלסטינים יבואו ויגידו one person, one vote, ואז אנחנו באים. וזה הדבר שהכי מטריד אותי והוא הכי דחוף. אז את זה אני רוצה, על זה אני מתמקד. אני לא אני עשיתי הרבה דברים חברתיים, לא רק זה, עשיתי גם בעניינים ביטחוניים, הגדר וכו'. אבל אני, כששואלתי את השאלה הזאת, אין לי תשובה טובה. אני ממוקד. אני ממוקד, שרציתי להקים גדר, הייתי ממוקד, כמו משוגע, הלכתי בכל זאת, כולם היו נגדי בגדר, אתה צריך לראות את תולדות הגדר, כמעט כולם דיברו נגד, היו צריכים חיים שתגיע כל היום עם הגדר, גדר, ואתה חייב להתמקד, להגיד מה הכי נכון, זה לא שאני בז או לא מחשיב את הנושאים שאמרת, הם מאוד חשובים, יש נושאים שקשורים לבירוקרטיה שמונעת מאיתנו המון דברים, שאפשר לשדר אותם ברגע. אבל שבאים אליי, אני אומר, 100%, אתה תעשה את זה, אני מתמקד בזה, אין לי כוח, ודאי לא בגילי, לעשות גם את זה.
חיים, תודה רבה. גם על העשייה ועל האומץ הציבורי, וגם על הרקורד, כי כמו שאתה אומר, זה מתועד, אפשר לחקור את זה, וזה נותן גם בדור שלנו, אני כבר זקן, אתה
נותן, אני רק יכול להגיד לכם, בדור שלכם, אף פעם, אל תחשבו מה יעלה בגורלכם הפוליטי. תגידו, אני חושב שזה נכון, והנכון הזה, גם אם יש בו סיכונים פוליטיים, אני אעשה אותו גם אם אני לא אצליח.
אני אשלם את המחיר.
אני אשלם את המחיר. איך היה אומר פעם, נכון ברנע כתב עליי כתבה, אמר חיים, אם הוא לא הולך על המעקה, על המעקה, שכל רגע הוא יכול ליפול, הוא לא מרגיש טוב. אז זה לא נכון, כי לא אכפת לי ליפול, אם אני לא מקשים את מה שאני בשבילו באתי, או להטביע את החותם, אז לא מעניינתי להיות בפוליטיקה.
אני חושב שנסכם בזה.
שזה סיימנו.
כן. תודה רבה.
תודה רבה לכם. כל טוב.
ביי, וכאן אנחנו נזמין את כולם, כל מי שגם אהב את הפרק הזה, להזין לשאר הפרקים ולפרקים הבאים שיצאו בקרוב, ולעקוב אחרינו, כן, בפורמט החדש, ולעקוב אחרינו ברשתות ובאתר אינטרנט. זהו, תודה חיים, להתראות.
תודה חיים. תודה רבה.